לכלל הזה ולעוד כלל, שזה הפעם זה לא שיעור של הרב ויצמן, בסדר, משהו שהשנה העברנו. בואו נראה את השאלה, יכול להיות שנמשיך גם בהמשך עוד דוגמה לעוד כלל כן משיעור של הרב ויצמן. בקצרה, הכלל של הפוכה זהב ומשקיעות כסף, אמרנו בעצם יש הרמב"ם מסביר את זה באריכות והשלב ועוד הקדמה לבית אבות, אומר שמשקיעות כסף זה קערות עם פיתוחי כסף, לכן זה נקרא משקיעות, כי אפשר לזכות, להסתכל דרכם, לא קערה סגורה. שמי שמסתכל בעיניים פשוטות, אז הוא רואה קערה יפה מכסף, אבל כשמתבוננים היטב, אפשר לראות דרך אחורים תפוחי זהב. אותו דבר אומר הרמב"ם, ואחר כך הוא אומר את זה לתורה שבכתב, דברי הנביאים, ואחר כך באים לאחריו ואומרים את זה גם על התורה שבעל פה, אותו עניין. שהתורה גם בצורה החיצונית שלה היא יפה, כמו משקיעות כסף, קערה יפה. גם כשאתה לומד נבואה, גם כשאתה לומד סוגיה, זה דבר יפה מאוד, כן? אתה יכול ללמוד את הפשט, ללמוד את ההלכה, ללמוד את הראשונים, חקירות הגדרות ביניהם, לשמוח בלימוד הזה, זה דבר יפה מצד עצמו. אבל אם אתה מתבונן היטב, אתה יכול לראות בפנים דבר יותר יפה, כן? תפוחי זהב, שאז זה נותן אור הרבה יותר עמוק על כל התמונה שראית קודם בסוגיה. בסדר? ואתה רואה את התפוחי הזהב שהם עומדים בתוך אותם קערות. מה הם החורים שדרכם אפשר להתבונן? אמר הרב ויצמן, זה בעצם הקשיים, גם בסוגיה יש חורים. דברים שלא כתובים בדיוק כמו שהיית רוצה לכתוב אותם, קשיים בסברות, דברים שלא הולכים חלק, אלה החורים בסוגיה שדרכם אתה יכול להתבונן, להבין את העומק של התפוחי הזהב שמסתתרים בתוכה. אנחנו רוצה לתן דוגמה קטנה לזה מסוגיה שבסרט בבא קמא, לדעתי סוגיה שלמדתם אותה רק בבקיאות אני חושב, אז עכשיו טיפה נעיין בה ממש ככה קצת. טוב, אנחנו בדף ז' עמוד א', יש לכם את זה גם בדפים, אבל תמיד ספרים יותר טוב מדפים, אז מה שאתם... דף ז' עמוד א' בנקודתיים בשליש התחתון. רמי לאביי לרבה, כתיב מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם, מיטב אין מידי אחריני לא, אחרינה לא. כן, כתוב מיטב שדהו, משמע שדווקא מיטב. והתניה, יש ברייתא אחרת, ישיב, כסף ישיב לבעליו, לרבות שווה כסף, אפילו סובין. כן, אז אתה, לכאורה פעם אחת אתה אומר, דווקא צריך להביא את הכי טוב, פעם שנייה אתה אומר אפילו סובין, שזה הדבר הכי גרוע. לא, קשה כאן מדעתו כאן בעל כורחו. אם המזיק בא מעצמו מוכן לשלם, הוא יכול להביא מה שהוא רוצה. אם הוא לא מוכן וצריך להוציא הוצאה לפועל על ידי בית דין, אז לוקחים לו את הכי טוב. זו תשובה ראשונה. אמרו לו ברדר אבילאי, די קנאי, דכתיב ישלם, בעל כוחו. אמר לה, אביי, לא נכון, מי כתיב ישולם, ישלם כתיב. מדעתו משמע, לכן הוא דוחה את התירוץ הזה. אלא אמר אביי, אביי נותן תשובה אחרת. כדמר, כדברי רבא. אביי התלמידו של רבא, אומר כדמר, כדברי רבא. דתניא, יש ברייתא. הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרן, מכין אותו מעשר עניין מחצה. אדם שיש כלל שמי רשאי ליטול מעשר עני? רק מי שאין לו 200 זוז לשנה הקרובה. אין לו 200 זוז בעצם, בסדר? אין לו 200 זוז. אז אומרת הברייתא, מה קורה שיש לו בתים, שדות וכרמים, אבל הוא לא מוצא מי שיקנה אותם. כאילו יש לו 200 זוז, אבל הוא לא יכול לקנות במכולת, כי אין מי שיקנה לו את הבתים. אז נותנים לו עד מחצה, עד 100 זוז. ככה הפשט. ואבי במר, רבא בא ושואל על הברייתא הזאת, איך ידעמי? אי הוזל הרעת דכולם ודידי נעמי זל בידיו, אם כל הקרקעות הוזלו וגם הקרקע שלו, אפילו טוב הנעמי נספלי. דעזול דכולם נעמי. יש כלל שאני, שיש לו 199 זוז, בסדר? אז מותר לו לקחת צדקה. וסימנך, צדקה גימטריה 199. בסדר? אז... אם, זאת אומרת, חסר לה אפילו זוז, אם היה לו עוד זוז, היה אסור לקחת שקל. אבל אם יש לו 199, מותר לו לבקש צדקה, אפילו עכשיו יתנו לו 2,000 זוז, צ'ק, כן, אחד, כאילו, בסדר? אבל כי עכשיו הוא עני, אז מותר לו לקבל, גם אם הוא עובר בהרבה את 200 זוז. אז הוא אומר, אמר רבא, מה מדובר פה? אם כל הקרקעות היה ירידת ערך בכל הנדלן, אז גם הוא צריך, אז הוא עני, אז באמת אין לו 200 זוז, כן? אז תביא לו אפילו הרבה. למה עד מחצה? אלא דאוקיר הרעת דקולה אלמה ודידי דייל ונפיק הזוז זיגזל הרי. מדובר שכל הקרקעות התייקרו, אבל הוא בגלל שהוא לחוץ לקנות, כן, כולם קלטו שהוא עכשיו יש פה דג שמן שאפשר לתפוס המטווחים הבינו שעכשיו יכולים לקנות ממנו את הבית בזול, כי הוא עכשיו לחוץ, הוא טס לחול, הוא חייב את הכסף דחוף. אז אפילו פוחת נעמי לא לספולה, לא מגיע לו כלום, כי באמת הבית שלו שווה הרבה יותר מ-200 זוז, רק הוא, בגלל שעכשיו הוא לחוץ, אז כאילו, אז מורידים לו את המחיר. אז לא מגיע לו כלום. אז מה מדובר פה בברייטה הזאת? אמר מרעלה, אמר רבא, רבא בעצם מה שהוא עושה הוא מתרץ את הברייטה. מה מדובר? לא צריכה. דביום ניסן יקרא הרעתה, וביום תשרי זל הרעתה. דקול אלמנת ריאת ניסן ומזבני. והי, הואיל והיא צריכה לזוז, זבין כדאשתה. עד פלגה אורחה למיזל, תפי אליו אורחה למיזל. והכנה מגבי נזקין דיני בידית. והיא אמר, טוב, עוד רגע נראה נזקין. מסביר רבא את הברייטה, מה מדובר? קרקע בניסן היא יקרה. למה? זה הזמן לקנות קרקע. פסח קונים את הקרקע, חורשים, זורים, מכינים את הקרקע לחורף. בתשרי זה הזמן הכי גרוע לקנות קרקע. כי אתה כבר לא מספיק עכשיו לחרוש ולזרוע. אתה הפסדת כאילו טעונה כבר. בסדר? לכן בדרך כלל אנשים לא מוכרים את הקרקע שלהם בתשרי. חבל, הם יקבלו עליה קצת כסף. בסדר? בניסן זה הזמן לקנות, למכור קרקע. בסדר? או לקנות. אז אומר רבא, מה מדובר פה? האדם הזה עכשיו הוא בתשרי. אין לו עכשיו מה לאכול. הוא אין לו ברירה, הוא לא יכול עכשיו לחכות לניסן. כן? אם היה לו עכשיו כסף, הוא היה מחכה לניסן למכור את הקרקע. הוא לא יכול עכשיו. אז מה? הוא רוצה למכור עכשיו. עכשיו הוא יקבל רק 100 זוז על קרקע ששווה 200 זוז. לכן נותנים לו עד 100 זוז. למה? כי הפער בין ניסן לתשרי הוא עד 50%. יותר מזה זה לא רגיל כבר שיהיה פער. זה הסיפור בעצם של הברייתא הזאת. ונעים עד כאן לדברי רבא, לא קשור לסיפור של נזקין. ברייתא לגבי מעשרות. עכשיו נכנס הבאי לתמונה, והוא אומר, איך אני אתרץ את הסתירה בין הפסוקים? כן, אמרנו שוב, מה הסתירה הייתה? פסוק אחד אומר, מיטב שדה, הוא תביא את השדה הכי טובה. פסוק אחד אמר, אפילו סובין. איך אני אתרץ את הסתירה? שגם פה מדובר שאנחנו עומדים בתשרי. עכשיו, אומר הניזק למזיק, נקרא את זה בלשון הגמרא, אך ענה מגבי נזיקין דיני בידית, נכון? צריך לשלם קרקע עידית. והיא אמר לאי, הוא אב לי בנונית פי פורטה. בא המזיק, בא הניזק, סליחה, אומר למזיק, תקשיב, עזוב, אני לא רוצה עידית, תביא לי בנונית יותר גדולה. בנונית יותר זולה עמידית, תביא לי בנונית יותר גדולה. אמר לאי, המזיק, אי שקלת כדינך שקול כדהשתה, והיא לא שקל כיוקרד הלקמי. אם אתה רוצה לקבל עידית, תקבל אותה כמו עכשיו בזול. 50% הנחה. אם אתה רוצה בינונית, אין בעיה, ניתן לך, אבל אתה תקבל אותה כיוקר דלקמי. ביוקר תקבל אותה. בסדר? זאת אומרת, תקבל בסוף קרקע יותר קטנה. יכול להיות שהיא תצא קצת יותר גדולה מהעידית שהייתי אמור להביא לך, אבל ביחס לבינונית, שאתה יכול לקבל בניסן, תקבל קרקע יותר קטנה. חצי גודל. בסדר? מבינים את הסיפור? בתשרי הוא יקבל חצי גודל, נכון. תקבל אותה כמו המחיר של ניסן, כאילו. בסדר? תקבל בתשרי, אבל ניתן לך כמו המחיר של ניסן. אז זה בעצם, ככה, עכשיו, מה הקשר לפסוקים? אומר, מיטב, עידית, מיטב, בסדר, זה הדין שלך. אתה רוצה משהו אחר, כן? שווה כסף, בינונית, משהו אחר, זה כאילו, שזה נחשב כמו סובין. אתה רוצה משהו כאילו פחות? אין בעיה, אבל זה... כבר אני אתן לך עכשיו בערך של... לא, מיטב הוא יביא לו במחיר הזול של עכשיו. עכשיו קרקע בתשרי 50% ממה שעולה בניסן. אני לא יכול להגיד לך כך עידית כמו בניסן, כי עכשיו אני צריך לשלם לך. מה לעשות? אני צריך להביא לך את העידית בזול. אתה רוצה קרקע אחרת? עכשיו כבר בוא...
למה?
בוא נגיד רגע בהבנה פשוטה, שאלה שלך טובה, דנים באחרונים. אבל בהבנה פשוטה, בוא נגיד בצורה הכי פשוטה, אתה רוצה כבר לעשות איתי מסחר, אתה כבר לא רוצה את הדינים, אז יש לי עכשיו גם כן דרישות, אני לא רוצה להביא לך את זה במחיר, בסדר? אומר את
הגמרא... אתה מחויב לי.
מה?
אומר שאתה מחויב לי.
אני לא מחויב בינונית, אני מחויב עידית. אתה רוצה עידית, תקבל את זה עכשיו, בזול. אתה רוצה משהו אחר, פה עכשיו כבר אפשר להתחיל לסחור, משא ומתן. אם אתה רוצה לפי הספר, נלך לפי הספר. אתה רוצה משהו אחר? עכשיו כבר בוא נדון.
אז אין קביעות כבר.
מה?
אם זה לא לפי הספר, אז אין קביעות. זה לפי הסכין שאנחנו עושים.
שאלה טובה. שאלה טובה. זה עוד מעט נראה. זה אחת השאלות פה בסוגיה. יש כוח. עוד מעט נחזור לשאלה של שמעון. אומרת הגמרא, אז ככה הבא רוצה לתרץ את הפסוקים, בסדר? שאם אתה מביא עדית מיטב, אתה צריך להביא מיטב עד הסוף, כמו מה שהיא שווה וכו'. אם אתה מביא לי, אם אתה רוצה עכשיו משהו אחר, כסף ישיב בעליו, כאילו כסף, מה כמה כסף ישיב? אתה לא רוצה כבר את הדין של העדית, אתה רוצה משהו ששווה את אותו ערך, משהו אחר, כבר לא קשור למה שאני מחויב אליך. פה אפילו סובין, עכשיו אני עכשיו מחליט כמה לתת לך באיזה מחיר וכו', בסדר? כאילו ככה הבא רוצה לפרש. בא אומר רבך בר יעקב, לא נכון, לא יכול להיות. מה תקיף רבך יעקב, אם כן הורת הפרן של נזקין? אצל בינונית וזיבורית, הרחמן אמר ממיטב, ואת אמרת בינונית וזיבורית, נמי לא. הרי אני רואה בתורה מגמה לתת לנזקין, כאילו את הקלף המנצח, כאילו תן להם כמה שיותר. אתה הזקת עכשיו, אתה צריך לשפר אותם עד הסוף. ואתה בא, מה בא ואומר שאין אפילו בינונית, תורה אמרה אפילו עדית, ואתה אומר בינונית וזיבורית, גם לא, זה לא הגיוני. לכן הוא אומר, אני לא מסכים עם התירוץ הזה, אם אתה רוצה להשוות את הסיפור של רבא עם ניסן ותשרי, תשווה את זה לבעל חוב. בסדר? מה תשווה לבעל חוב? איקה לדמוי לבעל חוב דמיין עלי. אותו דבר, בעל חוב דיני בבינונית, היא אמר לאב לזיבורית פייפורתא, אותו דבר אמר לי שקל כדינה שכל כדאסתא, והיא לא שקל כדי יוקר דלקמי. אותו עיקרון רק על בעל חוב, בסדר? שדינו בבינונית והוא מבקש זיבורית יותר גדולה, אותו עיקרון, בסדר? בא מתקיף לרבך ברי דרביקה, אם כן אל תדלת בפני לווין, גם פה יש סברה. בבעל חוב יש סברה שנדלת בפני לווין, למה? כי אם אתה תתקע אותו עם זיבורית ולא תיתן לו את זה, פעם באה לא ירצה להלוות. לכן יש תקנת חכמים שצריך לתת בינונית. עכשיו כשחכמים תקנו בינונית, זה בא כדי לעזור למלווה, כן? עכשיו מה הוא יגיד לך, אתה לא מביא לי זיבורית, אתה רוצה לעשות עליי קופה עכשיו כי אני מבקש זיבורית? אני לא רוצה להלוות פעם הבאה. לכן גם פה אני לא מסכים, רבך בר דרביקה לא מסכים לרבך בר יעקב. אומר זה גם לפה לא נשווה, למה אתה יכול להשוות? לכתובת אישה. כתובת אישה דינה בזיבורית, אם היא מבקשת בינונית יותר קטנה, אומר לה הבעל, כן, זה תקבלי במחיר יקר. וזה באמת נשאר, בסדר? זאת אומרת, כאילו מהלך הגמרא היה, סתירה בין הפסוקים, בא, תירוץ ראשון איתך, בא הבעל ואומר, את הסתירה נתרץ כמו שרבא הסביר לגבי מעשרות. הפער בניסן לתשרי, אומר רב אחא בר יעקב, לא נכון, כי אז הוא ראה הכוחן של נזקין. אלא אם אתה רוצה לדמות את רבא, תדמה את זה לבעל חוב. אומר רב אחא בר דרביקה, לא נכון, כי אז נעלת הדלת בפני לווין. אתה רוצה לדמות, תדמה את זה לכתובת אישה. יוצא ששורה תחתונה, אבל אין לנו תירוץ כרגע לפסוקים. כי דחינו את התירוץ לנזקין, בסדר? אז איך נתרץ את הפסוקים? אומר, אמר רב הכל דייב לי ממי תבלי תבלי. זאת אומרת, מה שאתה מביא, תביא ממיטב. אתה יכול להביא גם שווה כסף, אבל זה צריך להביא הכי טוב. שואלת הגמרא, והיה מיטב שדה הוא כתיב? מיטב שדה הוא, לא כתוב כל מה שאתה רוצה תביא מיטב, מיטב שדה הוא. פה מגיע עכשיו התירוץ, וזה מסכם את הסוגיה, אלא קיית הרב פאפ אברהם אבונה ברד רב יהושע, מבי רב פרשוע, כל מי למיטב הוא. דילא מזדה בנחם, מזדה בנה במטה אחריתי. לבר מהרה, דלתי לממיטב, כי איך כדי לקפוץ על הזבינה. בעצם התירוץ לפי רב פאפה ורב הונא ברי דרבי יהושע הוא כזה. אם אתה מביא קרקע, תביא את הקרקע הכי טובה, מיטב שדהו. אם אתה מביא כסף, כאילו שווה כסף, מטלטלין, אז אתה יכול מה שאתה רוצה, אפילו סובין. למה? כי כשאתה מביא מטלטלין, גם תביא את הכי... שוב, תמיד אתה מביא, אתה לא מביא לו פחות שווי. אותו שווי רק, אתה מביא לו במשהו גרוע, כן? בסובין ולא בחיטה, לדוגמה. כי את זה תמיד אפשר למכור. אם פה אתה צריך למכור, ילך לשוק בעיר הקרובה, שם ימכור. אבל קרקע, אם תתקע אותו עם קרקע זיבורית, אז יכול להיות שאף אחד לא ירצה לקנות, ואת הקרקע הוא לא יכול לקחת למקום אחר. לכן, אם אתה מביא לו קרקע, תביא מיטב שדהו. אתה מביא שווה כסף, תביא אפילו סובין. זה בעצם התירוץ של רב פאפה, ורב הונא ברי דרבי יהושע. בסדר? אז מסקנת הסוגיה, שאיך מתרצים את הפסוקים? מיטב שדהו, זה בא להגיד שאתה מביא קרקע, תביא הכי טובה כדי שהוא לא ייתקע. והפסוק של כסף שלי לבעליו אפילו סובין, בא להגיד, אתה מביא מטלטלין, שווה כסף, תביא מה שאתה רוצה, כי זה הוא לא ייתקע.
לא, יש זיבורית מיטב, יש זיבורית.
מה זה?
יש זיבורית מיטב, יש זיבורית.
לא, יש, בקרקעות יש זיבורית בינונית ועידית.
נכון, אבל אם אומר מיטב...
זה עידית, לא בזיבורית.
לא, אני צריך להביא עכשיו נכון בינונית.
לא, עידית. בנזקין אתה מביא עידית.
ועידית, סליחה, עכשיו הוא רוצה, נכון, את העניין...
אם הוא ירצה בננית?
כן.
אז אתה תביא לו בננית.
הכי טוב.
בנית היא לא הכי טובה. לא, תביא לו מה שהוא רוצה. תביא לו איזה קרקע שהוא רוצה לכאורה. בסדר? ככה, ובדיוק לשאלה שלך עכשיו אני רוצה להיכנס. בסדר? חיים, אתה רוצה להגיד משהו?
כן. גם לא כל כך ברור למה הביאו את כל הסיפור הזה. היו אומרים לי פשוט, יש הבדל, יש פעמים שיש הבדל בין ניסן לתשרי, כאילו לגבי אצלנו, בלי קשר לכל ה...
שאלה מצוינת.
וגם למה כל כך מתאמצים לדמות את זה למשהו.
נכון, שאלה טובה. שאלה טובה. בסדר, בואו נחזור על זה שנייה. שואלים שאלה טובה. שאלה, שמעון, אני רוצה להיזכר רגע מה שאלת. נדמה לי ששתכם כיוונתם לשתי הקושיות של הנחלה דוד שיש לנו בדף, אבל בואו נראה. שמעון, נדמה לי, אתה זוכר את השאלה שלך? בדיוק, אם זה כבר הנקודה היא שאני כבר מתחיל לעשות איתך עסק, כן? לעלות במחיר, למה אתה מחליט שדווקא ניסן בתשרי? אני יכול סתם להגיד לך, אני מעלה לך מחיר. מרביץ לך עכשיו מחיר, כן? 10,000 שקל, פי 10. בסדר? למה דווקא הגעת לניסן בתשרי? שאלה מצוינת. אומר חיים עוד שאלה. למה היינו צריכים בכלל את רבא בסיפור הזה? הבאי לא יכול לתרץ פשוט להגיד בעצמו. בניסן ככה, תשרי ככה. עכשיו הוא טוען לו טענה כזאת. למה הוא צריך להביא פה את רבא בכלל? בסדר? ועוד שאלה, למה מדמים את רבא למשהו? כאילו, בסדר? למה? שאלה ש... שאין לי עליה תשובה כרגע. אבל אשמח לחשוב על זה, בסדר? טוב. אז זה כבר שתי דוגמאות, בסדר? שתי השאלות ששאלתם, עוד מעט נראה את זה. עכשיו נראה את זה בנחלת דוד, בסדר? נראה את זה עכשיו בנחלת דוד. אבל זה כבר דוגמאות לאותם קשיים בפשט, שכאילו הפשט פה תקוע. כאילו יש נקודות שהפשט נתקע, שאנחנו לא... זה לא מפריע לנו להבנת הסוגיה בסוף, כן? והמסקנה של הסוגיה. אבל סתם, זה הרגשה כאילו למדנו את הסוגיה. מסקנת הסוגיה היא ברורה, רפא פרמון אבו זר וישוע, ככה הריף פוסק הלכה, ככה רמבו פוסק הלכה. גמרנו, הבנו, זהו, נגמר, הבנו את הסוגיה. אבל כאילו במהלך, אתה לא מבין, למה היה צריך להביא פה, למה היה צריך להביא פה את רבא? ולמה בכלל צריך להגיע לניסן ותשרי, כמו שואל שמעון? תגיד סתם, אני שם לך מחיר. בסדר? בסוף במילא הרי זה לא להלכה, כאילו כל השלב הזה. אז כאילו ההרגשה היא שהבנו את כל מה שכתוב בסוגיה, אבל יש כאן קשיים בפשט, כאילו היינו כותבים את זה אחרת קצת הסוגיה. אם היינו במקום הבא, היינו אומרים את הדברים קצת בצורה שונה וכו', בסדר? זו הדוגמה לחלונות האלה, עוד מעט נראה מה נחלה דוד עושה איתם, ונרחיב את זה עוד קצת בעזרת השם. אומר הנחלה דוד, יש להבין לאיזה צורך מדמי לאביי לעדי רבא. אם בשביל זה נשמע מדברי רבא שביום הניסן יקרי ערה וביום מתשרי זל ערה, מסתם המנהגו של עולם כן הוא. ולמה לה למלף כל מידי רבא? כי הוא למה הבא הביא את רבא? לספר לנו את העובדה הנדלנית שבניסן קרקעות יקרות ותשרי קרקעות זולות. כאילו, מן הסתם יודעים את זה. אם זה באמת התמונה אז יודעים. לא צריך שרבא יספר את זה. כאילו, יבוא הבא יגיד, תקשיב, שמעתי מרבא פעם שיעור בכלכלה, בניסן ככה תשרי ככה, כאילו מה העניין? למה צריך להזכיר פה את רבא? האם האמרה של רבא היא רק אמירה מציאותית או שיש בה אמירה תורנית? מבינים את השאלה של נחלה דוד? כאילו נחלה דוד מצפה שהאמירה של רבא היא תוסיף לי פה משהו בגדר התורני, לא רק אמירה מציאותית, אמירה מציאותית, תסתכל לך החוצה, תשאל את מומחי הנדלן מה הסיפור, למה אתה, תגיד את זה הבאי בעצמך, למה אתה מביא לי את רבא כראיה? בסדר? שאלה ראשונה. שאמירה של רבא לא רק באה לספר לנו מציאות, אלא היא חידשה לי משהו בהבנה תורנית של המציאות. את זה צריך להבין, אם יש, כי אם לא, אז למה הייתי צריך להביא את רבא, בסדר? ועוד, למה לכלל לעד יוקרא דלקמי? ולא אמר, ואם לא, מעלין רק נכסה דבר מריון? עוד מעט תראה מה זה נכסה דבר מריון, נגיד רגע במילים פשוטות, זה בדיוק השאלה של שמעון, השאלה הראשונה שאתה השאלה של חיים. שאלה עכשיו, שאלה של שמעון. למה אתה צריך להגיע ליוקרא דלקמי? תגיד סתם, אתה רוצה כבר זה? בוא, אני עכשיו שם לך מחיר. נכסה דבר מריון. דבר מריון, עוד מעט נראה, זה אנשים שמחו קרקעות ביוקר. אתה רוצה דווקא את הקרקע הזאת? יאללה, אני תפסה לך טרנט. תכפיל ב-5 את המחיר, זה מה שתקבל. בסדר? למה אתה צריך להגיע ליוקרא דלקמי? מבין את השאלה. באב אמינא זה משהו שנדחה, בסדר? כאילו, אבל באב אמינא, מה אומר אביי? שהפסוק של אפילו סובין, מה בא להגיד? שיש אפשרות למזיק, אם הניזק רוצה דווקא קרקע בינונית, הוא יכול להגיד לו, תתקבל אותה כי יוקרא דלקמי. אתה רוצה קרקע אחרת? תקבל אותה כבר ביוקר, כמו שהיא עולה בניסן, לא כמו בתשרי. שואל נחלה דוד, למה צריך להגיע דווקא ליוקרא דלקמי? תגיד שהמזיק יכול להגיד לו, תקבל אותה פי 3, פי 4, פי 5, פי 10, מה שהוא רוצה שיגיד לו. תמיד יש לניזק אפשרות לחזור לעידית ולקבל אותה בזול. אתה רוצה משהו אחר? עכשיו אני... זה כבר עכשיו מסע מתן בינינו. כאילו, למה הוא מכניס פה דווקא יוקרא דלקמי? בסדר? אז השאלה למה? מאיפה... מה הנקודה ביוקרא דלקמי? מה הגבול? כאילו, למה... מביא דווקא את הסיפור של... תראה, אם יש גבול, לא יודע, עד 20%, עד 50%, לא יודע, שיגיד בלי קשר לתשרי וניסן. ואם אנחנו עומדים עכשיו בתמוז, אז הדין זה כבר לא שייך? תגיד סתם, למה אתה מכניס את זה ללוח השנה בכלל? תגיד, אתה רוצה זה, תעלה עוד שליש, כמו בידור מצווה עד שליש. מותר למזיק להוסיף עד שליש, לא יודע, סתם שיעור, צריך להבין למה שיעור, אבל תגיד, שיעור.
שיעור הזה משתנה? שיעור קבוע כל פעם?
כאן משמע שהוא יכול להגיד לו דווקא לפי ניסן. כל מקום, כמה הוא אומר, הגמרא אמרה, זה עד 50%.
זה משתנה בניסן לניסן?
יכול להיות, אני לא יודע. תראה, יכול להיות שיש תקופה שערך הקרקעות, לא יודע, בשנה מסוימת ערך הקרקעות יותר יקר. אני מעריך שלפני שנת שמיטה גם ערך הקרקעות יורד קצת. כי אנשים לא, בטח פחות קונים קרקע לפני שנת שמיטה. בסדר? זה לא נכנס פה, לא אומר לו, מדובר לפני שנת שמיטה, הוא אומר לו בוא תקח את המחיר כמו הקרקע שאחרי שנת שמיטה. זה לא כתוב פה. בסדר? אז... שאלה למה דווקא כאילו נצמדים פה תשרי וניסן עם היוקרא דלקמי? סתם תגיד, אני שם לך מחיר עכשיו. אתה בכיס שלי עכשיו, אתה רוצה את הקרקע הזאת? אני קובע פה את הכללים. אתה לא רוצה, תמיד אתה יכול לחזור לעידית, אין בעיה, לא אמרת לך לא לתת לך עידית. זה שתי קושיות, בסדר? השאלה השלישית עכשיו, מה ששאל, דרך השאלה שמשה שאל קודם. עוד מעט נראה רגע את הבר מריון, בסדר? עוד שנייה. אבל נחזור רגע שלב אחד קודם לדברי הראש, מקור שתיים פה. בעצם מה נפסק להלכה? אמרת שמה? שבעצם יד הניזק על העליונה. שדחינו את אהבה אמינה שהמזיק יכול להגיד או תקבל ביוקר, נכון? דחינו את זה, נכון? באהבה אמינה אמרנו, אם הניזק רוצה בינונית, המזיק אומר תקבל ביוקר, אבל דחינו את זה, כי אמרנו זה יד הניזק על העליונה, כן? נראה את הכוחת שניזקין. אל תשווה את זה, תשווה את זה לאישה. ואת הפסוקים תרצים אחרת. מה קורה עכשיו להלכה? זאת השאלה. מה קורה להלכה? מה קורה להלכה? זאת אומרת, מה קורה במקרה שעכשיו באמת יבוא הניזק ויבקש בינונית? האם הוא יכול להכריח אותי לתת לו בינונית? יש לי נגיד 10 קרקעות. עזבו, יש לי 3 קרקעות. זה זיבורית, בינונית ועידית. עכשיו, אני צריך לתת לו עידית. הוא רוצה בינונית. האם הוא יכול להכריח אותי לתת לו בינונית? מה שמע בפשט הסוגיה? שכן, נכון? כי מה אמרנו? הוא ראה את הכוחה של נזקין. המזיק לא יכול לקבוע כללים. הנזק יכול לקפות אותו, להביא לו בינונית, ולא סתם, אלא... כזולה דאשתה, לא כיוקרא דלקמי. בסדר? זה פשט הסוגיה. אומר הראש, זה לא כל כך פשוט. יש פה דיון מלא בראשונים, אנחנו ממש כאילו באיזה שעה, סוגיה שמשורה שבנו את השבוע שלם, אנחנו כרגע ממש מתמצטים את השורה התחתונה, דברי הראש, יש פה עוד שיטות, אבל בסדר, נסתפק כרגע. אומר הראש, תמיתי במקור שתיים. אחי מביא, מצטט הגמרא ונראה לי, אתם רואים שורה שלישית בראש, מילה שלישית, שורה שלישית, ונראה לי דווקא כדי אמר לי אי בית למשקל בינונית וזיבורית כיוקרא דלקמי יבין הלך דקייבן דגלי דעתי לתיתה לו אם ירצה לקחת כיוקרא דלקמי צריך לתנה לו כזולה דאשתה כיוון דאפילו ידי צריך לתנה לו כזולה דאשתה כל שכן בינונית כיוון שאין בדעתו לעכב לעצמו, שהרי אם ירצה לקחנה כי יוקרא דלקמי, יתננה לו. אבל, אם אמר קרקע זו חביבה עליי, ואיני רוצה להתנה לך כלל, לא כיפינן לי. שהרי כל מה שמוטל עליו לפרוע, בין לזקין, בין לבעל חוב, בין לכתובת אישה, יפרע לפי דעתו ולא לפי דעת הגובה. כגון, אם יש לו כמה קרקעות שכולן עידית, ייתן לו איזה קרקע שירצה, ולא יכול לומר לו בקרקע זו אני חפץ. וכן לבעל חוב בבינונית ולכתובת אישה בזיבורית. וכן העמים אמר הניזק תן לי בינונית או זיבורית, והמזיק אומר איני חפץ ייתן לך מהם כי הם חביבים עליי, אין קופין להתנם לו. ולא שייך בהורת הכוחו של נזקין אצל בינונית וזיבורית. דרך מנה אמר מידית וכו', למה? זה לא הוא רק כוחו יותר מבידית, אלא הם שווין לו. אלא הם שווין לו, וכי יחיד יכול לדחותו מידית אל ידית, אך אינם יכול לדחותו מבינונית אל ידית. ולעולם אין קופין למשלם ניתן לנכסים אלא מה שליבו חפץ, ובלבד שלא יפחות לו מדינו, לנזקין בידית, לבעל חוב בינונית, לכתובת אישה בזיבורית. ולא יבררו מנכסים שום קרקע לומר בזה אנחנו חפצים. וכן יום יתלת לי נותן לו מאיזה חפץ שירצה. אבל כיוון שגילה דעתו שאין חפץ על שאר קרקע זה לעצמו, אלא שרוצו לדוחקו שיקחנו כיוקר ללקמה מחמת שהניזק חפץ בה, צריך להתנה לו כזולה דעה שתעד. אם לא כן, הוא רק כוחו של נזקין אצל בינונית וזיבורית. עד כאן, אחרי זה בעל חוב לא משנה. מה האמירה של הראש? מה החידוש? יש פה חידוש עצום של הראש. מה הוא אומר? האם הניזק יכול לקפות המזיק או לא יכול לקפות? מתי הוא יכול, מתי הוא לא יכול?
המזיק יכול לקפות את הניזק, לקחת את הקרקע, כאילו יש לו כמה קרקעות אותו דבר, רק אז הוא יכול לקפות אותו, לקחת מה שבא לו.
מי מחליט? המזיק או הניזק? מה לתת? המזיק. אז הניזק לא יכול לקפות את המזיק.
בעניין הזה, הניזק יכול לקפות אותו.
אם יש עדית בינונית וזיבורית, הניזק יכול לבחור מה שהוא רוצה?
כן.
אז בואו נראה בראש, נדייק. תראו שורה שמתחילה במילה עדית. קצת קודם, וכי יחיד יכול לדחותו מעדית אל עדית, אך אינם יכול לדחותו מבינונית אל עדית. ולעולם אין קופין למשלים אותם נכסים למה שלבו חפץ. זאת אומרת, המזיק יכול להגיד לו, אני לא מביא לך בינונית, אני רוצה להביא לך עדית. והניזק לא יכול לקפות אותו. מתי כן הניזק יכול לקפות המזיק? באיזה מקרה? תראו עוד פעם, בסדר, אתם רואים את הראש פעם ראשונה, זה בסדר. אבל תחזרו אחורה ונראה לי שורה שלישית בראש. תקראו, תגידו לי מתי הניזק יכול כן לקפות המזיק. ולמה? בואו נקרא, נראה לי. דווקא כדי אמר לי אי בית למשקל בינונית וזיבורית כי יוקרא דלקמי, כן, המזיק אומר לניזק, אם אתה רוצה לקחת בינונית וזיבורית כי יוקרא דלקמי, יאיב נלך. במקרה כזה, הניזק יכול לקפות. למה? דקייבן דגלי דעתי המזיק לתיתה לו אם ירצה לקחת כי יוקרא דלקמי, צריך לתנה לו באיזה מחיר? אם הוא אמר אני מוכן לתת לך כיוקר דלקמי, בכמה הוא צריך לתת לו אותה? כזולה דאשתא. זאת אומרת, אמר אני מוכן לתת לך את המחיר של ניסן ביוקר, יופי, תודה רבה, עכשיו תביא לו את זה במחיר של תשרי בזול. בסדר? למה? כי הוא גילה דעתו שהוא לא אכפת לו להיפרד מהקרקע הזו. בסדר? שוב, הראש אומר כזה דבר. שתי אפשרויות בראש. אפשרות אחת, כן, כשגילה דעתו שמוכן לתת ביוקר של ניסן, הניזק כופה אותו לתת בזול של תשרי. בסדר? אבל, מקרה שני, כשאמר עיקר כזו חביבה עליי, לעולם לא יקפה אותו. כמובן, רק במצב שהוא מוכן לתת עידית, אם הוא אומר, אני לא רוצה לשלם כלום, אז יבוא בית דין ויקח לו בכוח. אבל אם הוא תקשיב, עידית כך, לא רוצה להביא לך שום קרקע אחרת, רק את הקרקע הזאת אני רוצה לתת לך. זכותו. כשהוא טוען מה, קרקע זו חביבה עליי. לפני ש... קודם כל להבין את הראש בפשט. מה ההבדל בין מצב, למה כאן הוא קופה אותו וכאן הוא לא קופה אותו? קרקע חביבה עליו. אם נגיד בחקירה, בואו תגדירו בחקירה, בכל מקרה מה היחס של המזיק של בעלי הקרקע לקרקע? מה היחס שלו לקרקע במקרה הזה? מה היחס שלו לקרקע במקרה הזה? או על איזה נקודה, תגדירו במילה, שתי מילים, כן? מה הקרקע בשבילו? כשהוא מגלה... בוא נתחיל לפה. כשהוא אומר קרקע זו חביבה עליי, אז הקרקע בשבילו היא משהו. כשהוא אומר, אני מוכן לתת לך את הקרקע במחיר יקר, אז הקרקע בשבילו היא משהו אחר. אוקיי, יפה, נחדד את מה שאתה אומר, מצוין. נגיד במילים שלי, לא מילים שלי, זה מילים של... חידושי ערים, גם לא בדיוק מילים שלו, בסדר, אבל החקירה הזאת נמצאת שם, אומר כזה דבר. כאן הקרקע בשבילו היא עצם הקרקע, בסדר, מה שהוא רוצה, היא...
המזיק
אומר בשניים, נכון? כן, שניהם המזיק. פה מה שמעניין אותו זה עצם הקרקע, אפשר להגדיר גם במילים קצת אחרות, רק נגדיר את זה כרגע. פה מעניין אותו עצם הקרקע. פה מעניין אותו הערך של הקרקע. כן. פה הקרקע עצמה, הוא רוצה את הקרקע. פה הוא רוצה את הכסף של הקרקע, בסדר? הוא רוצה שווה... קרקע מבחינתו, זה יש לו כל מיני דברים, יש לו פרות, יש לו כסף, יש לו חיטה ויש לו גם קרקעות, הוא סוחר, האדם הזה. בסדר? פה הוא סוחר, כאן הוא חקלאי, לצורך העניין. בסדר? רק לסבר את האוזן. אומר הראש כזה דבר. אם אתה לא, אין לך משהו, קשר מיוחד לקרקע הזו, אתה לא רוצה את הקרקע עצמה, אם מבחינתך רק ערך, אז פה עכשיו יד הנזק על העליונה. כי התורה היא פתק כוחם של נזקים, אתה חייב לו כסף, הזקת לו. אז מותר לו לבחור מה שהוא רוצה, כן? אם זה דברים שאתה לא אומר, אני רוצה אותם עצמם. אתה צריך עכשיו לפצות אותו, כן? אז אם אתה לא אומר, אני רוצה דווקא את הקרקע, הוא יבחר. עכשיו, זה שאתה רוצה ביוקר של ניסן, כן? זה בסדר. אבל אנחנו אומרים, אתה צריך לשלם לו עכשיו, לא בניסן. אתה כשאמרת, אני מוכן לתת לך ביוקר של ניסן, מה אמרת? הקרקע הזאת בשבילי היא נדלן, היא לא... היא לא קרקע, היא לא אדמה, היא לא מחובר פה לאדמה, בסדר? אז אנחנו לוקחים לך את הקרקע ותיתן אותה בזול. אבל כשאתה אומר, אני רוצה את הקרקע הזאת, קרקע של מסבא שלי, לא יודע מה, בסדר? אני לא יודע, בסדר, אי אפשר להכריח אותך. כל זמן שאתה נותן משהו אחר במקום זה, אני לא יכול לקחת לך קרקע מסוימת. בסדר? מבינים את החילוק של הראש? חילוק סברה, סברה ישרה, אני חושב, סברה מובנת, בסדר? אם לא תגידו, אני לא יודע, אתם שקטים, אני לא יודע, שאלו.
כן. זה אולי לפי המסקנה של הדברה, שכאילו הראשון זה פשוט לפי כסף, כאילו הקרקע היא לא קרקע, היא כסף.
נכון.
אז בזה כאילו יכול להביא לו ממשהו, מהכל כאילו. לרצות בקרקע, מה יצא לנו למסקנה שחייבים ממיטב. אז כאילו זה דווקא ממיטב, זה לא
משהו. פה הוא קופה אותו, זה הפוך. במסקנה של הגמרה, המזיק יכול להחליט מה לתת לו, אפילו כסף, אפילו סובים, בסדר? כאן המקרה הוא הפוך, שאני זכו בה פה, הוא מבקש שתביא לי את זה. עכשיו, המזיק אומר, אני מוכן לתת לך את זה ביוקר. אומרים לו, לא, אתה תיתן לו את זה כמחיר הזול. למה, מה ההבדל? כי מבחינתך, הקרקע באמת היא כסף, בסדר? היא לא קרקע. אז אנחנו צריכים... תיתן כמה שהיא שווה עכשיו, כן? עכשיו אתה צריך להביא לו כסף. בסדר? כאילו זה ה... אלא שמה. שואל בהמשך הנחלה דוד, לפני הנחלה דוד, קודם, אני גיליתי, זה השאלה של הנחלה דוד בהמשך, בסדר, בקטע הבא שעוד לא קראנו, עוד מעט נגיע אליו, אבל מונחת שם שאלה, הוא אומר, אני גיליתי דעתי, מה גיליתי דעתי? שאני מוכן לתת את הקרקע במחיר של ניסן. אז איך אתה יכול לקפות אותי לתת אותו במחיר של תשרי? שואל את זה מכיוון אחר, הוא אומר, נגיד שהקרקע חביבה אליי, בסדר? קרקע מסבא שלי. תציע לי עכשיו 1000% על הקרקע, אני לא אמכור אותה? לפעמים לא, אם אני מאוד מאוד קשור בזה. אבל מאמין שרוב בני אדם, אתה מציע לו, יכול לקנות פי זה, פי 10 קרקעות, יש גבול כאילו לאלה. אז אותו דבר פה. כאילו, אם אתה מודה שקרקע חזור חביבה עליי, אתה כבר לא יכול לכפות אותי. אז גם כאן, מה גיליתי דעתי? לא אמרתי שאני מוכן להיפרד מהקרקע. אני מוכן להיפרד מהקרקע, אני משלם לי עליה מחיר גבוה. אבל במחיר של, בוא נגיד ככה, אם הייתי יודע שאתה רוצה לקחת אותה במחיר של תשרי, אז הקרקע חביבה עליי, מה, אני לא נפרד מהקרקע הזאת בקלות. רק אם תביא לי, מחיר של ניסן, אני מוכן להיפרד ממנה. כאילו, השאלה על הראש, איך אתה מפריד את זה?
גם ביוקר של ניסן הוא לא יהיה מוכן.
מה?
בי, בי, אולי
אז מה החלוקה? אז מה החילוק המהותי? הרי גם כזאת שאומר חביבה אליי, פי 3 הוא כבר כן יהיה מוכן, תציע לו, פי 4. אז איפה הגבול עובר? איפה כן, איפה אתה מסמן את הקו? עד 50% כן? 70% כבר לא? 100% לא? 200? צריך פה איזו הגדרה עקרונית, בסדר? זה בעצם השאלה. יש לנו
שלוש... שום סכום לא.
אתה אומר רק עם שום סכום לא. אבל זה באמת דבר קיצוני. הראש לא אומר את זה, אז כדי ככה כמו שבשום סכום לא, כן? הוא אומר, אני לא רוצה, הקרקע חביבה לא... בטוח שאם רוב המקרים שהוא אומר, הקרקע הזו חביבה עליי, אם אחרתיים יבוא לו קונה ויציע לו פי 4 מחיר, אז הוא גם קרקע שחביבה עליו במקור. נכון שיש מקרים מיוחדים שלו, כמו קרם נבות, שהוא אמר, זה ירושה, מאבות אבותיי, לא מוכן לתת לך בשום מחיר. בסדר? יש לנו שלוש קושיות בינתיים. נכון, שלוש קושיות. שהם, מה שאמרנו, אותם חורים, כן, שאנחנו מכוונים אותם לנסות לחפש יסוד יותר עמוק בסוגיה. קושייה הראשונה, מדוע אביי נצרך לרבה? בסדר? אתם זוכרים את השאלה? אתה יכול להגיד לבד, יש פרט, ניסן תשרי, לא צריך את רבה. קושייה שנייה, מדוע בכלל צריך להגיע לניסן ותשרי, ולא פשוט לומר שמעלה מחיר, כן, בסוגריים, כניחסי דבר מריון, שעוד רגע נסתכל בסוגיה שם. שאלה שלישית, במי של הנחלות, שלושת השאלות של הנחלה דוד, בסדר? את השאלה השלישית, למה לא הבאתי? כי היא כבר כתובה כחלק מהתשובה, אז עוד מעט אני רוצה שנראה קודם סוגיה של בר מריון, ואז נראה את נחלת דוד כבר ביחד, ולכן אני מקדים בעל פה את השאלה השלישית. בדברי הראש, נגדיר את השאלה ככה. כאילו הראש חילק פה שני מסלולים. אם אתה מוכן לתת את זה ביוקר, סימן שנפרדת מהקרקע, היא כבר לא אכפת לך מהקרקע, אכפת לך רק מהכסף. אם אתה אומר שאכפת לך מהקרקע, אז אי אפשר לקפות אותך. זה לא כל כך ברור החלוקה הזאת, כי גם קרקע שחביבה עליי, יש מחיר שבו אני כן מוכן לתת אותה. אז איפה עובר הגבול? מתי זה, כשאני מעלה מחיר, זה נקרא עדיין חביבה עליי? מתי זה כבר לא נקרא חביבה עליי, בסדר? הראש כאילו הפריד את זה לשני מסלולים. אבל לא ברור כל כך החלוקה, שני מסלולים, כי גם קרקע חביבה אני מוכן לתת אותה ביוקר. בסדר? הראש חילק לשני מסלולים נפרדים, כן? או שחביבה או שמוכן להיפרד ממנה תמורת כסף ביוקף. ולכאורה זה לא פשוט, גם קרקע שחביבה יש מחיר שיתרצה למוכר.
הוא אומר בעצם שקרקע חביבה ואז לא מוכרים אותה? אז כאילו...
מי אומר? הנחלה דוד? הראש?
שהוא כותב שהקרקע חביבה. הוא אומר, אם הקרקע חביבה שווה, הוא לא מתכוון למכור אותה בכלל?
לא. לא נראה לי שזה מה שהוא אומר. כי אחרי היה צריך לכתוב את זה. אני אומר שהראש מכיר את המציאות.
אולי הוא יוצא מהכלל כאילו של עד תשרי. אז הוא אומר, פה כבר לא תופס את הכלל
של התשרי,
יש כמה שהוא רוצה.
אז בדיוק, אז השאלה איפה עובר הגבול? מתי כן, מתי לא. בסדר? זאת השאלה.
מתי עובר הגבול של מה?
גם ככה חביבה, אני אהיה מוכן להיפרד ממנה במחיר יקר. למה פה הוא לא אומר, אם אמרת שאתה מוכן לתת אותה פי 100 מחיר, אז סימן שאתה מוכן להיפרד ממנה, אז בוא ניקח אותה בזול. פה הוא לא אומר את זה, פה זכותו להגיד את זה. פה הראש אומר, לא נקפה אותך, כשאתה אומר, אפילו אם תגיד לי, היא חביבה עליי, אני מוכן לתת אותה רק בפי, אם תכפיל לי פי 10 את המחיר. פה הראש יגיד, בסדר, זכותו, אני לא אקפה אותו. אז למה פה כשהוא אומר, אני מוכן לתת את זה ביוקר של ניסן, אז אני כופה אותו עכשיו לתת אותה בזול כמו תשרי? מה ההבדל? פה זה פי 2, אז פה זה פי 4, כאילו מה, איפה עובר?
היא חביבה והיא לא חביבה.
ואם הוא יגיד, היא חביבה, ואני מוכן לתת אותה בגלל שאומרת המילה חביבה,
בגלל, לא זה רק שאמרת המילה הזה, צריכים
לשאול
גם סיבה, סעיפים סיבה, למה זה חביב?
ואם הוא יגיד פה היא חביבה עליי, אבל ביוקר של ניסן אני מוכן לתת, אז הראש יגיד כבר לא? אני לא, אני יודעתי לא. הוא יגיד לי, פה אני אקפוא אותך לתת בזול של תשחי. בואו נראה מה אמרנו של דוד. אז יש לנו שלוש קושיות בפשט פה, שתיים בפשט של הסוגיה עצמה, ואחת בפשט דברי הראש. בסדר? שהם גורם לנו שתקוע משהו, אנחנו לא, בסדר, דברים לא מסתדרים חלק. אומר הנחלת, לפני הנחלת, הנחלת דוד שבעצם שלח אותנו לסוגיה שנכסה דבר מריו. אז אנחנו פותחים את הסוגיה שם בבבא בתרא, סוגיה שאולי פעם אחרת נעביר אליה שיעור בכלל אחר, בסדר? אבל סוגיה שקשורה קצת עכשיו למה שלמדתם, קופין על מידת סדום, נכון? עסקתם בזה. זה לא חסר, אז... לא ניכנס לזה מהמקום הזה, אבל בואו נראה. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע. בואו לא ניכנס לכל ה... זה יש שם דין, בסדר? ש... אומר, דין ש... שיש כמה אחים ויש אח בכור, חולקים עכשיו את הקרקעות בירושה, אז לכולם מגיע חלק אחד, לבכור מגיע עוד חלק בגלל שהוא בכור. אז הוא אומר, ברור שאתה תביא לו שני החלקים ביחד. כי לחרוש שדה אחת גדולה, זה הרבה יותר זול מלחרוש שתי שדות רחוקות. הטרקטור כבר על הדרך, הוא רק ממשיך עוד קצת, בסדר? ככה אתה צריך לעבור בקילומטר בין שדה לשדה, זה מסבך את החיים. מה?
הרבה פחות עבודה בכל דבר.
נכון, הרבה פחות גדר, פחות... נכון. אומר, תראו מי... אהודה זבן, באמצע שורה שנייה. אהודה זבן ערה מיטרא דבינשיא, כן? אחד קנה קרקע, סמוכה לקרקע של הירושה, בסדר? עוד לא הייתה ירושה. קנה זאת בחיים של אבא שלו. כי כפלגו, אחרי זה, כן, אבא מת, חלקו בקרקעות, אמר לפליגו לי המצרי, תביאו לי את החלק שלי, אנחנו עוד מעט הולכים לעשות עכשיו גורל, יש פה ארבע קרקעות לחלק, בסדר? אני מבקש, תנו לי את הקרקע שלי סמוכה על הקרקע שקניתי. בסדר? מובן מה מבקש? הגיוני? אמר רבא, כגון זה קופין על מידת סדום. מה, אם הם יתעקשו עכשיו, זה סתם. לכם זה לא אכפת איזה קרקע לקבל, נכון? אז למה אתם מתעקשים? תנו לו ביחד, שיהיה לו כיף לחרוש ביחד. למה אתם סתם רעים? בסדר? מה תקיף לרב יוסף? לא. אמרי לאחי, מעלינה לעילויה, כי נכסה דבי בר מריון. האחים יכולים להגיד, אנחנו מעלים, כי נכסה דבי בר מריון, מסביר רשי. תראו רשי... אמרו אחי באמצע, לנו היא משובחת כקרקעותיו של בר מריון שהיו מעולות. קרקעות של בר מריון היה קרקעות איכותיות, הוא לא היה קונה סתם קרקעות. לנו הקרקעות, דווקא הקרקעות שאתה רוצה, לנו היא נראית משובחת. עכשיו אומר רשי, תראו מה אומר, מסתברא, הוא מביא כבר בסברה. הוא לא רואה את זה כתוב בגמרא, אבל הוא מסתבר לו. הד רב יוסף בשדה בעל, שיכולים לומר פעמים שזו מתברכת משאר השדות. זאת אומרת, מדובר פה בשדה בעל, לא שדה שלחין, מושקט מהגשם, שבו יש, הם טוענים איזה טענה. אין לי איזה משהו בדוק, הם אומרים. אבל שדה בעל, לפעמים יש שדה אחת שיש בה יותר ברכה משדה אחרת. שדה שלחין, אז אתה משקה אותה. אתה שולט, אתה הרבה יותר שולט על התוצרת, כן? שדה בעל, הגשם יורד פה, יורד שם, לא יודע מה זה. בסדר? אז אנחנו לא סתם עכשיו רעים, כן? רב יוסף אומר, הם לא סתם רעים, כן? יש להם סברה. יש להם סיבה למה הם לא נותנים לך, בסדר? הלאה. סיפור שני. תרי ערתא תרי ניגרי, כן? יש שתי קרקעות. לכל קרקע יש אגם שסמוך לה. בסדר? שאפשר לשקוט אותה מהאגם הזה. עכשיו הוא מבקש, תביאו לי קרקע ליד הקרקע שקניתי. בסדר? אמר רבא, כגון זה כופים למדת סדום. למה שלא תביאו? פה כבר אין לכם סיבה. עמד כפלא רב יוסף, זינין די מידביל ואי לא מידביל. גם פה יש להם טענה, אומרים אולי האגם הזה יתייבש. בסדר? לא סתם הראים, אומרים, לא יודע, יש לי חושש, יש לי חשש. אני לא, לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל יש לי חשש, אולי...
יש חשש דווקא באגם מסוים שיתייבש, ולא אגם השני.
כן, יכול להיות, כן, זה נכון, צריך להיכנס, האם זה דווקא ככה, אבל זה לא, בטח זה לא חשש, זה לא משהו מדיד, שאם תביא איש מקצוע, הוא לא יגיד לך, תקשיב, זה, אני מעריך אותם אותו דבר, את הקרקעות, אבל האחים אומרים, תקשיב, אני, אתה עכשיו מבקש ממני משהו שאני, הלב שלי נוקף אותי, כן? אני לא יודע, אני חושש שאולי זה אני אתקע, אני לא רוצה, בסדר? אז הוא אומר, זה לא מידת סדום, למה? אתה נותן סברה, אתה לא סתם רע, אתה לא סתם עכשיו בא לתקוע את האח שלך. לא יודע אם אתה צודק או לא, אבל לפחות אתה לא מושחת, בסדר? אתה, יש לך סברה, יכול להיות שאתה טיפש, אבל אתה לא מושחת, בסדר? מקרה שלישי, תרי הרת האחד נגרה, יש אגם, בשני הצדדים שלו יש קרקע, פה כבר מה תטען עכשיו? אין לך מה לטעון, אם האגם יתייבש, אז לכולם. פה אומר רב יוסף, כגון זה כופים למידת סדום. זה כבר, גם רב יוסף, שעד עכשיו הוא זה שהתקיף, אומר, פה אני מודה, זה כבר מידת סדום, פה אין טענות. אומר אביי, מה תקיף לאביי? מה צי אמר, בהנה דאפי שריסי. אביי אומר, לא, יש לי גם טענה, פה למה? אם אתה תצטרך לקחת עכשיו דווקא את הקרקע הרחוקה, אתה תביא גם שומר גם פה וגם בקרקע שלך. אני לא צריך להביא שומרים, כי עכשיו יש לי בשני הצדדים את השומרים שלך. אני מרוויח עליך. בסדר? יש לי סיבה, אני לא סתם לא. אומרת הגמרא, לא פה רב יוסף צודק. אומרת רב יוסף הלכה כמותו בשלושת המקרים, למה פה זה לא מידת סדום? כי פה מה, אתה רוצה להרוויח עליי? במקרים הקודמים אתה אומר, אני לא רוצה להפסיד, אתה לוקח לי משהו. פה אתה רק רוצה כאילו להקשות עליי את החיים כדי שאתה תרוויח. זה לא נקרא כבר מידת סדום. בסדר? זה כאילו, לא בגלל הימנעות מדבר כזה, נגיד שזה...
אולי זה מידת
סדום
של השני.
בדיוק, פה זה מידת סדום של... פה כופין על מידת סדום. אם אתה לא נותן בשביל זה, אז אתה פה, בסדר, מידת סדום, אז לא נותנים את זה. טוב, וכולי, הגמרא ממשיכה. אנחנו חוזרים רגע לניסן בר מריון. אז אומר תוספות, פרש הקונטרס, בשדה הבעל, שיכולים לומר שפעמים התברך בשאר השדות, ובתרי הרת, התרי נגרי לא שייך למאמר מעלינן. כיוון שצריך להשקות ואין מתברך זו יותר מזו. אומרת תוסף, תן נראה, זה גם אותה צריך להשקות מתברכת אחת מפעמים יותר, שאחת לוקה בשיטפון, אחת אינה לוקה. טוב. פרש רבנו, התוסף הוא מקשה על פירוש רשי, אומר כאילו, תותה, את, גם ב, 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 בשתי האגמים, גם שם יש לך מה לטעון, אתה יכול להגיד, יהיה פה יש שיטפון, פה לא יהיה שיטפון. לא צריך להגיד רק להי מידביל, להי לא מידביל. לא, בוא נראה את פרש רבנו אותם, זה היית. מעלינן כניסה דבר מריון, לא ניתן לך זכות שיש לנו בשדה זו אם לא בדמים יקרים כמו בני מריון שהיו עשירים ולא היו מוכרים קרקעותיהם אלא בדמים יקרים. אומר תוספות, מה זה מעלינן כניסה דבר, איך פרש רשי ניסה דבר מריון? מה הוא אמר? לנו היא משובחת כמו הקרקעות המשובחות של בר מריון. בסדר? לא זאת אומר לא, אין לנו טענה פה, אלא מה הם אומרים? אתה רוצה אותה? תקבל אותה ביוקר. אם אתה רוצה דווקא אותה, עכשיו אנחנו עושים עליך קופה.
אבל זה מידת סדום באמת.
נכון, זה מקשה, עוד מעט נראה, מקשים את זה לתוספות. אומר, נעשה לך קופה. למה תוספות אומר את זה? כי תוספות בעצם, לא נראה עכשיו את כל תוספות, וואי, אין לנו זמן בכלל. טוב, בואו נרוץ. לא נראה את כל תוספות. מה שהיה קשה לתוספות, למה בסיפורים הבאים לא אומרים את אותה טענה של ניחסה דבר מריון? הטענה הזאת היה יכולה להגיע לפי רשי בכל שלב. לנו משובחת כניסה דבר מריון. למה הגמרא כותבת זה רק במקרה הראשון? התוספות לכן מפרש אחרת. בסדר, הוא מפרש אחרת המקרים הבאים. אומר, המקרים הבאים לא מדובר בכלל על כמו המקרה הראשון שהוא מבקש קרקע סמוכה לקרקע שלו. סתם סיפור. שתי קרקעות על שני אגמים. אחד רוצה לעשות חצי חצי וחצי חצי, והשני רוצה לעשות אחד ואחד. אז הוא אומר לו, מה אם זה יתייבש וזה לא? לכן הוא זכותו לבקש חצי חצי. לא משנה, לא ניכנס לסוף לקרוא את זה, בסדר? אבל מה שחשוב, יש מחלוקת פה רשי תוספות, רשי אומר, רק אם הם נותנים סברה זה כבר לא מידת סדום. לפי תוספות, מותר להם להגיד, אתה רוצה את זה? אין בעיה, תביא הרבה כסף. אתה לא רוצה להביא כסף? עושים הגרלה. בסדר? זה... וכמו ששואל שמעון, מקשה מביא הבית יוסף מדברי הראש, מקשים על תוספות, מה זאת אומרת? זה מידת סדום. הרי בכל מידת סדום, מה הוא רוצה? כסף, נכון? אומרים לו, לא, אני לא אתן לך פה כסף, למה? זה נהנה וזה לא חסר. אם אתה דורש כסף על משהו שלך לא חיסר, וחבר שלך נהנה, וסתם אתה רוצה לעשות עליו קופה, זה בדיוק מידת סדום, כמו שאומר שמעון. אז למה הסיפור של תוספות זה לא מידת סדום? בסדר? מה שמקשים על תוספות. אז זה קושייה רביעית כבר, אבל בסוגיה שם, לא נרשום אותה, אבל עוד מעט נראה מה רב צדוק מתרץ עליה. אבל לפני זה בוא רגע נראה את הנחלה דוד. בסדר? נחוזר לנחלה דוד אצלנו. הנחלה דוד שאל אצלנו, לפני כן, הנחלה דוד שראינו קודם, הוא אומר, למה בכלל הגיעו לניסן ותשרי? אתה יכול להגיד סתם, כן? אתה רוצה, תקבל בני כניסה דבר מריון, כמו שתוספות אומר אצלנו בסוגיה. כך ביוקר, בסדר? שאלה מובנת, אומר הנחלה דוד, ובעיקר, מקור 6, בעיקר סברת הראש נראה לפי עניות דעתי, זה לא מקרה גילוי דעת, רק איך שרוצה לתנא ביוקרא דלקמא. אבל אם מעלה אותה בדמים מרובים יותר, הרבה מיוקרא דלקמא, לא מקרה גילוי דעת כלל. משום דקן ומדרכם של בני אדם למכור אף הדבר החביב עליו ביותר בדמים מרובים. תריבוי הדמים חביבים עליו תפי. אם כן, מהי גילוי דעת יש בזה? שינה חביבה עליו כעידית? וגם אם הייתה עידית היה מוכרה בדמים אלו. רק איך דגילה דעתו שרוצה לתנה לו ביוקרא דלקמא, שבאמת אין זה יותר מקדי שוויו, כיוון דכולי על מנת רד ניסן ומזבני, אם כן חזינן דינה חביבה עליו ביותר, רק שאינו רוצה להפסיד מדמי שוויו בניסן. ובזה עוד אין שומעין לו, דמה לא נמפסיד בזו ובזו, כנל פשוט. בזה התיישב גם למה אמר יוקרא דלקמא לא נכנס לדבר מריון וכולי, וגם למה נצרך דברי רבה. מה אומר הנחלה דוד? הוא אומר כזה דבר. מה ההבדל העקרוני בין נכסי דבר מריון, מעלינן בנכסי דבר מריון, לבין כיוקרא דלקמא? ההבדל הוא, כשאני טוען יוקרא דלקמא, אני לא אומר, הקרקע הזאת חביבה עליי רק שאני רוצה להרוויח עכשיו. אלא ההבדל בין ניסן לתשרי, מה מיוחד בהבדל בין ניסן לתשרי? מה הערך האמיתי של הקרקע? ניסן או תשרי? מה זה?
שתיהם,
מה זה?
צורך זמן, שתיהם
אותה קרקע. אז תוכיחו לי מה הערך האמיתי של הקרקע. מדברי מי אפשר להוכיח מה הערך האמיתי של הקרקע? אני שואל, יש מחיר בתשרי, יש מחיר בניסן. האם אני אומר כאילו, אין לקרקע מחיר אמיתי. זה לא משתנה. אין כזה דבר מחיר של קרקע. או שאני אומר, יש מחיר אמיתי, אחד מהם אמיתי ואחד הוא לא אמיתי. או שתגיד שניסן האמיתי ותשרי הוא הזול יותר, או שתשרי זה אמיתי וניסן זה יקר יותר. מה הערך האמיתי של הקרקע?
מה
שבכל השאר,
כאילו, מה שבדרך כלל.
מה בדרך כלל?
מה, איזה שתי
קיצוניות
על
התשרי
והריסה, לא? כאילו, זה
משהו באמצע. לא, לא חושב, זה לא, לכאורה לא, זה כן אומרים שאחד מהם זה ה... כאילו, זה שני מחירים, זה מה שהם מדברים, זה מה שהם מכירים בסוגיה. מדברי מי אפשר לדעת מה הערך האמיתי של הקרקע? מי האופציות שלנו בסוגיה?
זה הכל
מזוגיה. לא, לא, זה המוראים. הבעיה היא או? רבא. מה אמר רבא? רבא אמר מישהו עני, יש לו קרקע, כן? רק בניסן היא שווה 200, רק עכשיו אין לו מה למכור, אז תן לו עד 100. כי הערך שלה לפחות עד 50%, עד 100%. בעצם רבא לא מספר לנו פה רק ערך, כאילו, סיפורים על פערים נדלניים. האמירה התורנית של רבא, שהערך האמיתי של קרקע הוא ניסן. למה? כי לכן אני לא רואה אותו כעני, את האדם הזה. כי יש לו 200 זוז. למה יש לו 200 זוז? אם אין ערך לקרקע, או אם הערך האמיתי של הקרקע הוא תשרי, אז יש לו 100 זוז. אם יש לו 100 זוז, תן לו אפילו עכשיו צדקה, אפילו 1,000. בעצם רבא אמר לך, תדע לך, הערך האמיתי הוא ניסן, כי אנשים מחכים עד ניסן למכור. זה הזמן הנורמלי למכור קרקע. זה שעכשיו הוא תקוע, זה הלא נורמלי. זה החידוש של רבא, שהבאי לומד ממנו. זה אמירה תורנית של רבא, לא אמירה מציאותית. שהערך של הקרקעות נמדד על פי שוויין בניסן, לא על פי שוויין בתשרי. מכאן, הטענה של המזיק, היא לא אומר אני רוצה להרוויח עליך, אלא רק אני לא רוצה להפסיד כסף. הקרקע הזאת לא חביבה לה, אני רק לא רוצה להפסיד כסף, תביא לי דיסן. הוא אומר, אתה לא רוצה להפסיד כסף? רגע, בוא נתחיל, קודם כל אתה הזקת לו, אתה רוצה לשלם לו כסף, בוא נתחיל מזה. אם תיתן עידית, אתה תפסיד כסף, נכון? כי אתה תיתן עידית כדי אשתה. אז מה אכפת עכשיו אם תפסיד כסף בעידית או בבינונית? אם כל העניין שלך לא להפסיד כסף, ואין לך קשר מיוחד לקרקע, אז תיתן אותה כמו עכשיו. עכשיו יש משפט בנחלה דוד, כשאתה אומר קרקע זו חביבה עליי, אני לא חושב שאתה לא תמכור אותה בשום מחיר. אבל יש מצב שבו אתה אומר, הכסף חביב עליי יותר. אז מה הכוונה? איך יכול להיות שהקרקע חביבה והכסף חביב עליך יותר? זאת אומרת, איך? כאילו, אז גם פה הקרקע היא כסף בשבילך. בסדר? רק פה אתה רוצה לקבל כסף רגיל, פה אתה רוצה לקבל יותר כסף. מה הנקודה? בשביל זה אנחנו נחזור לקושי אל תוספות, דברי רב צדוק, ואני חושב שנבין יותר לעומק דברי נחלה דוד. תראו את רב צדוק. וואי, אין לנו בכלל מקום, מתחילה, אני ארוץ. אומר רב צדוק, כל הקניינים של אדם שייכים לו בתולדה ובשורשו. כמו שאמרו ברשת אותם, מחזין קודם לצירה בה פלוני לפלוני, וכן שדה פלונית לפלוני. שגם זה דוגמת זיווג שיש לו חיבור בשורש. השדה של האדם זה משהו מאוד עמוק. וזהו, כן, שלושה חינות חן נשאל בעלה ומקח על מקחו, וזהו סימן שהוא זיווג ומקחו השייך לו כאשר יש לו חן בעיניו וחושק בו דווקא. אדם הולך לקנות שדה, פתאום הוא נדלק על איזה שדה. תדע לך, זה לא סתם, אתה נדלקת כי יש לו קשר פנימי לשדה הזאת. על כן אמרו בבבא מציע אדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קווים של חברו וכולי, כי זה קשור לשורשו. על כן אמרו בבבא בתרא מעלה כניסא דבית בר מריון, יש שם בתוספות בשם רבנו תם שאין רוצה למכור על בדמים יקרים, ובבית יוסף יקשה על זה, וזו מידת סדום, לא לתת על בדמים יקרים. אבל באמת לתת את שלו לאחר לא שייך כלל מידת סדום. מידת סדום, משהו שלך שאתה לא נתן למישהו להשתמש. אבל אם זה, יש לך זכות פה בדבר הזה, לוותר על הזכות, זה לא נקרא מידת סדום. מותר לך לדרוש דמים יקרים שאתה מוותר על הזכות. למה? כי הזכות בלי שום סיבה. אני, יש לי קשר פה פנימי לקרקע הזו. למרות שעוד לא חילקו, אבל גם הגורל הוא משהו, כן? ואת אמנה ממה שיזכה בגורל הוא ברור מן השמיים שהוא יחל לו ורוצה בזה דווקא. אני הכרתי את הרב צדוק הזה דרך ראש הישיבה, הוא ראיתי כשלמדנו בבא בתרא. אני רוצה גורל, אין סיבה, אני רוצה גורל. למה? הגורל יראה לי מה הקרקע שהקדוש ברוך הוא נותן לי. אתה רוצה שאני אוותר על הגורל? גורל זה דבר מאוד עמוק. הארץ מחולקת בגורל בימי יהושע. זה ברור שמה הקדוש ברוך הוא נותן לי עכשיו. אתה רוצה שאני אוותר על הזכות לברר מה הקרקע שמיוחדת לשורשי? תשלם לי הרבה כסף על הדבר הזה. למה? למה פתאום על כסף אתה מוותר על זה? אומר רב צדוק, תראו שתי שורות אחרונות, בעילוי דמים יוכל למכור בעולם הזה גם דבר השייך לו, כי כשנותן לו כל כך עד שיחשוק בזה יותר, זה מורה בזה יוכל למלות ולהשלים קניינים השייכים לו יותר. כשאתה מציעים לך כבר סכום כזה שאתה אומר, וואי, עכשיו כבר בא לי יותר על הכסף מאשר על הקרקע, סימן שעכשיו הנפש שלך תצא לפועל, עם הכסף שאתה מקבל אתה יכול לקנות הרבה דברים שזה ישלים את מה שהקרקע הזאת משלימה לך. בסדר? לכן זה לא סתם שעכשיו אתה נהיה עיוור מהכסף, אלא זה מראה שעכשיו אתה, זה, דרך זה אתה יכול לתת אל הפועל. נחזור עכשיו לנחלה דוד, מה הוא אומר? הקרקע חביבה, אבל הדמים חביבים עליו תפי. זה בדיוק הלשון של רב צדוק, מה שהוא אומר, שפעמים ריבוי דמים, זה מעיד ששורש נשמתך. זה הכלל, כלל נוסף של הבעלות העצמית על הקניינים. קניין זה דבר מאוד פנימי, זה לא רק דבר חיצוני. לכן נסכם את הסוגיה עכשיו, וזה מתרץ את כל הקושיות. בעצם הדיון בסוגיה הוא, כשאתה מתייחס לקרקע רק ככסף, אתה אומר, אני לא רוצה להפסיד, פה קופים אותך, תיתן כמו עכשיו, אתה חייב, מה, הזקת, אתה צריך לשלם. ברגע שאתה אומר, הקרקע חביבה עליי, מה אתה אומר? הקרקע הזאת היא משהו שקשור אליי, אני מרגיש פה קשר יותר עמוק מאשר סתם ערך נדלני, סוחר שאף פעם לא הלך לקרקע, אני חקלאי, אני חי את האדמה, אני חובר לקרקע הזאת. זה אתה לא יכול לקפות אותי. אפילו שיש מצב שאולי בכסף אני כן אתן אותה, אם זה יהיה הרבה כסף, כי אז, באמת, יש לי, זה סימן משמיים שבכסף כזה אני יכול לקנות דברים שיוציאו אותי לפועל בצורה יותר עמוקה. בסדר? סיכום, ראינו פה כמה קושיות בסוגיה, ראינו שהיסוד של ההבדל בין ההסתכלות לקרקע כקניין פנימי ששייך לאדם, כן, הכלל של הבעלות העצמית על הקניינים שעולה פה מדברים בצדו, לעומת ההתייחסות לקרקע רק כערך כספי, נדלני, זה בעצם הציר בסוגיה, זה גם הציר בניסן לתשרי, זה דברי רבא, שזה לא סתם אמירה מציאותית. רבא בעצם מה אומר? תבין, הערך של הקרקע זה ניסן, אתה רוצה קודם, זה רק משהו זמני. בסדר? בזה דרשנו את הקושיות, וכורה הסוגיה הוא...
טוב,
צור פה.
יש לנו שני כללים היום, בסדר?